בעזרת השם, בעוד כשבוע וחצי, מוצאי שבת ויקרא, אנחנו גומרים את הזמן הנפלא הזה, זמן חורף. ואני מבקש להתייחס בשיחה הזאת לאתגרים השונים שניצבים לפני כל אחד מאיתנו ובין הזמן. אני חושב שבעצם יש ארבע אתגרים, מטרות, כאשר יוצאים לבין הזמן. מטרה עיקרית, לקחת את התורה שלמדנו כאן בבית המדרש וליישמה ביום יום, או בלשונו של הרב הוטנר, איך אנחנו מקשרים בין דברי הרשות לעבודת השם. בניגוד לישיבה, שרוב היום התלמיד עוסק בדברי חובה, במצוות תלמוד תורה, בין הזמן היא מתאפיין בכך שעוסקים הרבה מאוד בדברי רשות, הרבה מאוד בדברים שבהסתכלות הראשונית שלהם הם לא מצוות ולא איסורים. והשאלה היא איך אנחנו מצליחים לקחת את הבכל דרכיך הדאר, איך אנחנו מצליחים לקחת את דברי הרשות האלו ולהפוך אותם לעבודת השם. זה אני חושב האתגר המרכזי, איך אנחנו מרגישים שאנחנו עובדים את השם כל היום כולו ולא רק בשעות הקודש שנמצאות בבין הזמן. האתגר השני, לשים לעצמנו יעדים, אם זה בקביעות עתים לתורה בצורה רצינית, אם זה בכיבוד הורים, אם זה בסייגים שונים שאנחנו שמים לעצמנו, לשים לעצמנו יעדים ולעמוד בהם, למרות שבבין הזמן אם האדם נמצא לבד אין לו את הלחץ החברתי החיובי שנמצא בישיבה. האתגר השלישי הוא לפתח כוחות בעבודת השם כדי להיות אדם מושלם, כוחות שכרגיל בישיבה פחות מפתחים אותם. אם זה בן אדם לחברו, אם זה קשרי משפחה נכונים, להיות מעורב בין הבריות, נתינה, לבדוק מה הכוחות שאני רוצה לפתח בהם שלא פיתחתי אותם מספיק בישיבה, ולפתח אותם כדי להיות אדם שלם. ואולי האתגר הרביעי, או המטרה הרביעית, היא לקחת את בין הזמנים ולהשתמש בהם כבדיקה לחיים. כי החיים יראו הרבה יותר כמו בין הזמנים מאשר בישיבה. ולבדוק מה אני מצליח, מה אני לא מצליח, מה אני צריך עוד לעבוד על עצמי, באיזה תחומים. תחום של צניעות, תחום של קביעת עתים לתורה, תחום של סייגים. וכולי וכולי. אנחנו מדברים פה על ארבעה אתגרים גדולים מאוד, ולכן יש לבין הזמנים תפקיד חשוב מאוד בהתפתחות האישית של האדם. קשירת דברי הרשות לעבודת השם, יעדים, לפתח כוחות ולדעת באמת איפה אני עומד. כבר הבאתי פעם את המשל של הרב הוטנר, שהישיבה דומה לכלי עם מים שנמצא על האש, ואז יש הרבה מאוד בועות ואדם לא יודע בדיוק כמה מים יש לו. כשהוא יוצא לבין הזמן, אם אומר הרב הוטנר, זה כמו שמחבים את האש ואז בודקים בדיוק כמה מים יש. חשוב שהאדם יבדוק דווקא לפני שהוא חוזר לישיבה שוב, כמה הוא באמת קנה תורה, כמה זה חלק ממנה. אני מבקש לקחת כמה יסודות מהפרשה ולראות איך אנחנו בהחמט יכולים לעמוד בארבעת האתגרים האלה. אבל אולי לפני כן שתי הקדמות קצרות. אחד מהיורצייט שאנחנו נמצאים היום ואחד מהיורצייט של מחר. היום אנחנו נמצאים 20 שנה לפטירתו של גדול הדור, הרב שלמה זמן אורבך, זכר צדיק לברכה. כל מי שיכיר אותו, ואני זכיתי שיהיה רבי ומורי, כל מי שעובר על הפסקים רואה עד כמה יש קשר בין בן אדם למקום ובין אדם לחברו. תיקחו למשל את הפסק המחודש הזה שלפני עיוור, שמותר לתת לאדם למרות שלא יברך, אם ברגע שלא תיתן לו זה יגרום למצב שהוא ישנא את השני, או ישנא את הקדוש ברוך הוא, או ישנא את השני. השילוב הנפלא הזה בין בן אדם למקום ובין אדם לחברו. ישנו סיפור, שמעתי אותו ממקור ראשון, שכשאנחנו מדברים על בין הזמנים, על נתינה לשני, תמיד עומד לי מול העיניים. היה זוג חרדי בירושלים שלא היה להם ילדים, והם אימצו ילדה, נכנסו לברזיל, שילמו כסף, הביאו ילדה, גיירו אותה והביאו ילדה מברזיל. היא לא ידעה שהיא מאומצת, היא קראה להם אבא ואמא, וכך הגיעו איתה עד קרוב לבת מצווה שלה, קרוב לגיל 12. לפני גיל 12, מכיוון שלהרבה שיטות היא רק גירה דרבנן, כי אין פה קבלת תורה ומצוות, ואחרי הבת מצווה שלה היא עושה מצווה ראשונה ואז היא מקבלת על עצמה גירות דאורייתא, אבל לפי הרבה מהשיטות, רק אם היא יודעת שהיא גויה והיא עושה את המצווה הזו בתור קבלת יהדות, אז היא גומרת את הגירות דאורייתא. קראו לה כחודשיים לפני הבת מצווה וסיפרו לה שהיא מאומצת ושהיא עוד לא גירה לגמרי, והיא תגמור את הגירות שלה אחרי הבת מצווה וכו' וכו'. שאלה הבת, ומה אם אני לא רוצה? אני רוצה להיות גויה. אמרו לה ההורים, תשמעי, כתוב בגמרא, הגדילו יכולים למחות, אבל לא כדאי לך, כי עם ישראל זה עם סגולה וכו' וכו'. אמרה הבת, אני רוצה להיות גויה. האימא הייתה מאוד מאוד מוטרדת, בינתיים נולדו להם כבר ילדים משלהם, והיא הולכת לגדל גויה בבית. פנתה לבית ספר איפה שהיא למדה, סיפרה את זה למנהלת, והמנהלת אמרה, אין בעיה, כל מורה פנויה תלמד איתה את הכוזרי, מעלת עם ישראל, ותעבור איתה על כל הנושא הזה של חשיבותו ומעלתו של עם ישראל. ובאמת כך היה, חודשיים ימים, כל מורה פנויה הוציאה אותה מהכיתה ולמדה איתה. היא הייתה יכולה לקבל 100 במבחן, אם היה מבחן על הכוזרי והרס"ג וכו', אבל עדיין אמרה, אני רוצה להיות גויה. שבועיים לפני הבת מצווה מישהו הציע שיקחו אותה יחד עם האמא לרב שלמה זמן. האמא הביאה אותה, סיפרה את הסיפור. רב שלמה זמן שומע, אומר, אני רוצה להיות עם הילדה לבד בבית, בחדר. האמא יוצאת, משאירה את החדר קצת פתוח. אחרי כמה דקות הבת באה כולה נרגשת, בוכה, רצה לאמא ואומרת, אני רוצה להיות יהודיה. האמא הייתה בהלם, ניגשה לרב שלמה זלמן להודות לו, שאלה אולי אפשר לדעת מה הרב השיח בכמה דקות, בבית ספר לא הצליחו בחודשיים. אמר, לא, זה סוד ביני לבין הילדה. הילדה ישבה שם, הילדה אמרה, אין בעיה, הרב יכול להגיד. אז הילדה מספרת שהרב אמר לה, רב שלמה זמן אמר לה, אם את מחפשת שמחה, אם תמשיכי בדרך של תורה, תעבדי על המידות שלך וכו', יהיה לך שמחה, תורה מביאה לשמחה. ודיבר איתה על שמחה וכו' וכו'. שואלת רב שלמה זמן, שואלת האמא את רב שלמה זמן, לא דיברת איתה על חמש דברים של הכוזרי? דומם, צומע, חי, מדבר, יהודי, על עולם הבא. רבי זלמן מסתכל על האמא ואומר לה, תגידי לי, מה היא מוטרדת הבת? היא עכשיו בדיכאון גדול. היא שמעה שההורים שלה הסכימו לתת אותה תמורת כסף. מה שהיא מחפשת זה חום, אהבה ושמחה. אז אמרתי לה שאת הדברים האלה היא תמצא ביהדות. בואו ננתח את הדברים, מה ההבדל? גם הוא וגם המורות רצו להגיע לאותו מקום. רק הם פתרו את הדברים במשקפיים שלהם, והוא פתר את הדברים במשקפיים של הבת. כשאנחנו מדברים לעשות נתינה בבין הזמנים, אנחנו מדברים להבין מה השני צריך, מי הוא השני. גם כשאנחנו נותנים דברי תורה בבין הזמנים, אנחנו צריכים לחשוב מי השני, מה מעסיק אותו, מה מטריד אותו, ולפי זה לתת את הדברים האלה. הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, יורצייט מחר, רבי אלימלך מליזנס, ידוע מה שרבי אלימלך כתב בצטל הקטן שלו, שכל אדם שיש לו זמן פנוי, שידמיין לעצמו כאילו יש אש גדולה, ובא גוי, ושואל אותו, אתה רוצה לעבוד עבודה זרה או שאני אדחוף אותך לאש? והוא אומר, אני לא אעבוד עבודה זרה, והגוי דוחף אותו לאש. וברגע שהוא ידמיין את זה, לזה לא צריך, אומר רבי אלימלך, לא צריך ספר, לא צריך חברותא, לא צריך שום דבר. ברגע שהוא ידמיין את זה, כותב רבי אלימלך מליזנס, הוא קיים את המצווה ונקדשתי בתוך בני ישראל. פעם ראשונה שראיתי את זה, זוכר, דיברתי על זה ליד קברו, פעם ראשונה שנסעתי לפולין. שאלתי, יש כל כך הרבה מצוות שמקיימים אותם רק אם יש תנאי מסוים, גירושין. כולנו מקווים לא לקיים את המצווה הזאת, רק אם יש לאדם תנאי מסוים הוא מקיים את המצווה. אז מה הפשט? למה פה רבי אלימלך מבין שכל אדם יכול לקיים את המצווה הזאת? למה זה לא רק בתנאי הזה שבאמת גוי יבוא ויגיד? אלא הסבר הדברים שרבי אלימלך מבין שהמצווה הזו, ונקדשתי בתור בני ישראל, המצווה הזו של קידוש השם, היא מצווה שבעצם באה לתת פרספקטיבה על החיים. ברגע שיש מצווה שאדם מת על קידוש השם, זה מראה את סדר עדיפויות בכם. ואדם שידמיין את הדבר הזה ויזכיר לו, כל היום שלו יראה אחרת. זה ממקד את היום. גם כשאנחנו מדברים על בין הזמנים, ואדם נמצא לבד, אני חושב שמאוד חשוב שכל יום הוא 5 דקות יחשוב מה מטרת בין הזמן, מה הוא רוצה להשיג. 5 דקות, כמו שחמש דקות לדמיין, וזה משנה את כל היום. אם האדם 5 דקות יחשוב לעצמו מה המטרה שלי בבין הזמנים, ויחשוב על הדברים שדיברנו, האם אני עומד ביעדים שהצבתי לעצמי, האם אני באמת מצליח לקחת את דברי הרשות ולקשר אותם לריבונו של עולם, האם אני מצליח לחיות באמת את הבכל דרכך דאהו. ברגע שהוא ימקד את עצמו, כל היום יהיה לו הרבה יותר קל. בואו ניגש לפרשה עצמה. מפרשים שואלים, משה רבינו מקבל 2 הלוחות, הקדוש ברוך הוא מוחל על העגל, מקבל לוחות 2 אחרי מחילה של הקדוש ברוך הוא, אומר י' ג' מידות והכל, והנה פתאום באה הפרשה שלנו, ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, 6 ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה במלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. לא היינו מצפים ממשה שתהיה איזושהי התייחסות לחטא העגל? מה היה החטא? מה ההתייחסות? למה הקדוש ברוך הוא כיפר? איזושהי התייחסות? לכאורה הפרשה הזו מנותקת מסוף הפרשה הקודמת. דבר כזה גדול כמו חטא העגל, משה רבינו שובר את הלוחות, אחר כך נמצא 40 יום אוכל לא אוכל, מים לא שותה, יורד, ומיד מסתכל לדבר על השבת. אומרים למפרשים, השבת היא תשובה לחטא העגל. חטא העגל נבע כי בני ישראל לא הרגישו את הקדוש ברוך הוא בתורם. אז הם חיפשו מתווך. אז הם חיפשו מישהו חיצוני שיקשר אותם לקדוש ברוך הוא. מה קורה כשאדם לא עושה מלאכה? מה קורה כשיש לו את הנשמה יתירה בשבת? מה קורה כשהוא פנוי לשמוע את הקול הפנימי שנמצא בתוכו? אז פתאום הוא מזהה את הקדוש ברוך הוא שנמצא בתוכו. וזו התשובה לחטא העגל. אם אתם תרגישו את הקדוש ברוך הוא ותבינו שהוא נמצא בתוככם, הוא לא משהו חיצוני שאתם צריכים לקחת אותו אליכם, הוא בתוככם, אתם צריכים לגלות אותו. אדם שיוצא לבין הזמנים צריך להרגיש השם נמצא בתוכי. תראו איך הדברים מתחברים להמשך הפרשה. ויביאו כל איש אשר נשאו ליבו. מה זה נשאו ליבו? וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד. אומר הרמב"ן, ויביאו כל איש אשר נשאו ליבו, על החכמים העושים במלאכה יאמר כן, כי לא מצינו על המתנדבים נשיאות לב. נשיאות לב לא שייך למתנדבים, זה שייך למי שעושה את המלאכה. אז מה זה נשאו ליבו? וטעם אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה, כי לא היה בהם שלמד את המלאכות האלו ממלמד, או מי שאימן בהן ידיו כלל. אף אחד מאלה שטבעו את המשכן, כולל בצלאל, לא למדו בבצלאל. אף אחד לא היה מי שלימד אותו את מלאכת האומנות. ופתאום משה רוצה להקים משכן שזה דורש כל כך הרבה. אלא מה? מה זה נשאו ליבו? באו האנשים ומצאו בטבעו שיודע לעשות כן. ויגבה ליבו בדרכי השם לבוא לפני משה לאמור לו, אני אעשה כל אשר אדוני דובר. זה הכוונה נשאו ליבו. הם הבינו שזה נמצא בתוכם, למרות שאיש לא לימד אותם, זה נמצא בתוכם. והרמב"ן שולח לראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור שקראנו בשבת הקודמת. ופה כותב הרמב"ן יותר מזה, וזה מלמד עלינו, כי ישראל במצרים, אומר הרמב"ן, פרוחים בעבודת חומר ולבנים, לא למדו מלאכת כסף וזהב וחרושת אבנים טובות, ולא ראו אותם כלל. והנה הוא פלא שימצא בהם אדם חכם גדול בכסף, בזהב, בחרושת אב ועצן, חושב ורוקם ואורג. אף אם למדו לפני חכמים, לא ימצא בקי בכל האמוניות כולם. איך בצלאל יודע את כל הדברים האלו? אומר הרמב"ן, אפילו מי שהיה לומד במכון לאומנות, היה לומד דבר אחד, לא היה לומד את כל הדברים כולם. ועוד שהוא חכם גדול בחוכמה, בתבונה ובדעת להבין סוד המשכן וכל כליו. ולכן אמר השם למשה, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור. שיראה הפלא הזה וידע כי הוא מילא אותו רוח אלוקים לדעת כל אלה בעבור שיעשה המשכן, כי היה רצון מלפניו לעשות המשכן ולכבודו בראו, כדרך בטרם אצלך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם מקדשתיך. ומביא הרמב"ן את המדרש שראה אותו ספרו של אדם הראשון ואמר לו, כל אחד התקנתיו מאותה שעה, ואב בצלאל מאותה שעה התקנתי אותו, שנאמר קראי קראתי בשם בצלאל. אז השם נותן לכל אחד את התפקיד שלו, והתפקיד של בצלאל והתפקיד של נשאו ליבו אנשי העבודה היה שהקדוש ברוך הוא נתן את הדברים האלה בתוכם, ולכן הם לא צריכים ללמוד, הם צריכים להוציא, לגלות את זה, להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. ואומר המדרש, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את מה שהוא צריך כדי למלא את הייעוד שלו. לכן כשאנחנו נצא לבין הזמנים חייבת להיות אצל האדם ההרגשה, אני יכול לעשות את זה, אני יכול לקחת את דברי הרשות ובאמת לחיות את בכל דרך הדעו. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש, והוא נותן בי את כל הכוחות לעשות את הדבר הזה. התורה שלמדתי מגלה לי את הכוחות שיש לי בתוכי, ועם הכוחות האלו אני באמת יכול ליישם ולקשר בין החומר לבין הרוח. כי הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את מה שהוא צריך. ויתרה מזאת, יש מדרש שכולם מכירים, אבל בואו נלמד אותו בעומק, ואני חושב שיש בו יסוד גדול מאוד. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, בצלאל על שם חוכמתו נקרא, בצל כל זה השם בצלאל. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן, ארון וכלים, הלך משה והפך ואמר, עשה לי ארון וכלים ומשכן. אז משה רבינו טעה ואמר לבצלאל קודם לעשות את הכלים ואחר כך לעשות את המשכן. בצלאל שומע את זה, ובצלאל אומר לו, אמר לו משה רבינו, מנהגו של אדם, אדם קודם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר לי קודם לעשות ארון וכלים ורק אחר כך את המשכן? כלים שאני עושה, להיכן הכניסם? אולי טעית? אולי אמר לך הקדוש ברוך הוא קודם לעשות משכן ואחר כך לעשות ארון וכלים? דבר מופיע גם בברכות נ"ה וגם בילקוט שמעוני. משה רבינו פתאום שומע את זה ואומר לו, אתה צודק, טעיתי, שמה בצל כל היית וידעת. איזה קומפלימנט, איזה שבח אדיר. הרי בצלאל אומר דבר כל כך הגיוני, קודם בונים את הבית אחר כך מכניסים את הכלים, קודם בונים את המשכן אחר כך מכניסים את הכלים. אז מה הפשט לבוא ולהגיד, וואו, אם אתה גילית את זה לבד, היית בצל כל? זה היגיון, מה זה בצל כל? אלא הסבר הדברים. בצלאל מלמד את משה דבר גדול מאוד. משה רבינו חשב שטעה, וחשב שקודם עושים כלים כי הם העיקר, ואחר כך עושים את המשכן כי הוא התפל. ומשה רבינו אומר לעצמו, למרות שזה לא הגיוני, אבל כל המשכן הוא לא הגיוני. העובדה שמרכזים שכינה, זה דבר לא הגיוני. אז אין לי שאלות. אז למרות שזה באמת לא הגיוני, ככה זה. בא בצלאל ואומר לקדוש ברוך הוא, למשה רבינו, דיברה תורה בלשון בני אדם. ברגע שהתורה מורידה את הדברים לארץ, זה צריך להיות הגיוני בשכל של האדם. ולכן אם ההיגיון אומר שקודם משכן ואחר כך כלים, אז הולכים לפי ההיגיון הזה, סימן שקודם מה קודם שבוך הוא רוצה. זה המשמעות של המושג דיברה התורה בלשום לאדם. התורה לא מבקש מאיתנו דברים לא הגיוניים, דברים שאנחנו לא יכולים לעשות, דברים שאי אפשר. ולכן אדם שיוצא לבין הזמנים לא יבוא ויגיד, וואו, זה גדול עליי. בית מדרש אני יכול, כשיש את האווירה אני יכול. אבל כשאין את האווירה, איך אני יכול באמת לקחת את דברי הרשות ולהכניס בהם את הקדוש ברוך? איך אני יכול באמת להרגיש שבכל דבר אני מוצא את השם? אבל בא המדרש הזה ומלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא לא דורש מאדם דבר שהוא לא יכול לעמוד בו. ועם הדרישה הזאת נדרשת מכולנו, סימן שאפשר לעמוד בדבר הזה. ואני רוצה להשלים עוד נקודה אחת. בואו נבין יותר לעומק מה הכוונה באמת לחיות בצורה שבכל דרך דיו. איך אני יכול ללכת באמת לטיול ולהרגיש שאני באמת עובד את הקדוש ברוך? איך אני יכול לעשות דברים של פנאי ולהרגיש שאני עובד את הקדוש ברוך? מסביר הרב רותנה, מי שמחכים את ליבו בחוכמת העבודה יבחין היטב כי המונח דברי רשות מתפרש הוא בשפתה של חוכמת העבודה במובן אחר מאשר הוא מתפרק שהוא מופיע בעניינים של מילי דאלמה. בעניינים של מילי דאלמה המושג של דברי רשות בא לומר אין העניין הנידון קשור בגבולות המותר והעשו. דברי רשות במילי דאלמה עניינם הוא שאין כאן קפידה יחיפול דבר. אבל כשאנחנו מדברים על מילי דשמיה לא ייתכן כלל לומר דבר כזה שנמצא עניין שלא קשור לרצון השם, כאילו לא אכפת לקדוש ברוך הוא מה נעשה בשטח הזה. אי אפשר, הרי מלוא כל הארץ כבודו, זה צמצום השם לחשוב שהשם רק רוצה את הקביעות איתים לתורה ורק רוצה את החסד ולא אכפת לו מהדברי חולין שלנו. על כן אומר הרב רותנר, פירושו של המונח דברי רשות בענייני עבודה אין פירושו אלא שאין יחסו של דבר הזה לרצון השם מבואר לאלתר, וזהו בניגוד למצוות בעבירות שיחסם לרצון השם מבואר הוא בשעת מעשה. אתה יודע מה זה דברי רשות? אתה יודע איך עובדים את הקדוש ברוך הוא בדברי רשות? אתה שואל את עצמך מה זה נותן לך. אתה אומר זה נותן לי כיף, זה נותן לי שמחה, אבל תלך הלאה, למה אתה רוצה את השמחה הזאת? התשובה צריכה להיות כי השמחה הזאת נותנת לי אנרגיה לחיים. ולמה אתה רוצה את החיים? כי אתה רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ברגע שהאדם באמת חי שכל מטרת חייו היא לעבוד את השם, כל מטרת חייו היא לקדש שם שמיים, וכל הדברים האלו נותנים אנרגיה, נותנים שמחה, נותנים הלאה בחיים שלו, לכן גם אדם באכילה, בשתייה, בשינה, בכל הדברים האלו יכול לעבוד את השם, כי כל הדברים האלה נזקקים לחיים. ואם באמת את החיים עצמם הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, אז ממילא כל הדברים האלו גם כן הם עבודת השם. זו הגישה שצריכה להיות לנו לבין הזמן. אדם צריך לשאול את עצמו מה זה נותן לי, מה אני מרוויח מבין הזמן. ואדם צריך להרוויח מבין הזמנים חשק לחזור לישיבה בכוחות חדשים, בהתמדה יותר גדולה, בריכוז יותר גדול. אדם צריך לצאת בין הזמנים ולהגיד לעצמו כל הדברים האלה הכיפים שאני עושה זה כדי שבאמת אני אוכל לעבוד את השם הלאה. זה נותן אנרגיה לחיים, והחיים עצמם זו מטרתם, כמו שאנחנו אומרים בעלה לא אמות כי יחיה. למה? כדי לספר מה יסייע. יוצא שאם אני מסכם, למדנו מהפרשה שלוש נקודות עיקריות. א', משה רבינו עונה כשהוא מביא את השבת, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך האדם. אנחנו צריכים לצאת לבין הזמנים בהרגשה הקדוש ברוך הוא כל הזמן איתנו, הוא בתוכנו. לכן אנחנו יכולים לעשות את זה, כי יש לנו קדושה בתוכנו, והקדושה הזאת אפשר לחבר אותה לכל דברי חולין, אם הם הדברי החולין הנכונים, לפי הסייגים שאנחנו עושים לעצמנו. נקודה שנייה, מה שראינו ראה קראתי בשם בצלאל, הרמב"ן, ההבנה הזאת שכל אדם נשאו ליבו, כל אדם השם נותן לו את הכוחות שהוא זקוק כדי למלא את התפקידים שלו, וזה נמצא בתוככי. והנקודה השלישית, דיברה התורה בלשון בני אדם, התורה לעולם לא מבקשת מהאדם דבר שהוא לא יכול לעמוד בו. יהי רצון יש לנו עוד שבוע וחצי להתכונן, לספוג מתורתה, מקדושתה של תורה. צריך לדעת שדווקא לקראת סוף זמן חייבים לדרוש יותר, כדי שאדם יצא לבין הזמנים מתוך לימוד, מתוך דבקות בבורא, מתוך עמלה של תורה. ואדם חייב בבין הזמנים לשים לעצמו גדרים, כמה זמן אני לומד. וכדאי לעשות את זה עם חברותה, בגלל שזה כדאי הרבה יותר קל כשיש משהו מחייב, כשיש מישהו מחכה. יהי רצון שבאמת נזכה לחיות בבין הזמנים ובכל החיים כולה, את כל מעשיך יהיו לשם שמיים, ובאמת נזכה לקדש את החומר, ונזכה להגיע לאותה מדרגה שבכל דרכיך דיו.